הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. יום שלישי, כף במרחשוון. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק השביעי והאחרון מהלכות איסורי מזבח. בפרק זה מדבר הרמב״ם על הבאת קורבן מן המובחר. מתחילת הפרק הוא מדבר על החיוב להביא קורבן רק מן המובחר, לאחר מכן על המקומות המובחרים שמהם היו מביאים את הדברים השונים לקורבנות, העיצים שהיו לוקחים להעלותם על המזבח, אופן גידול החיטים המובחרות לצורך המנחות, היין המובחר לצורך הנסחים, מיני השמן השונים לצורך הדלקת המנורה והמנחות, והרמב״ם מסיים במעלת הבאת המובחר לשם השם. פותח הרמב״ם בהלכה א', לא כל דבר שאינו פסול להקרבה על המזבח בבית המקדש, מבין אותו לכתחילה, כיצד אם היה חייב להביא קורבן עולה, לא יביא לקורבנו עושה כחוש וחאור, דיינו רזה ומכוער, ויאמר, הרי אין בו מום, וחשרו למזבח, ולא עושה דבר זה נאמר במלאכי, וארור נוחל ויש בעדרו זכר, ונודר וזובח מושחת להשם. שארור הוא הנוחל שיש ברשותו העיל זכר משובח, והוא מביא סק החוש לקורבן. אלא כל דבר שיביא לקורבן, יביא מן המובחר שבנכסיו. הלכה ב' וככה היו עושים בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מביאים אילים להקרבה במקדש, דיינו כבשים זכרים בני שנתיים, היו מביאים אותם ממואב, שם היו האילים המובחרים ביותר, ומביאים לקורבן כבשים שגביהם רחבים מרוב השומן שבבשרם, שהם המובחרים ביותר מחברון, שהייתה מקום מראה משובח. ומבין עגלים מן השרון, ושרון הוא מלשון מישור, שזהו כל אזור מישור החוף, ויש אומרים שזהו עמק לוד. שהעגלים באזור זה היו הכי מובחרים, וגוזלות לקורבן העוף, תורים או בני עונה, מהר המלך. החלק הדרומי של הרי אפרים, אזור נחלת בנימין. שם היו הגוזלות המובחרים ביותר. ומבין יין מובחר לנסחו על גבי המזבח, מקורחיים וחלוטיים. יש אומרים שאלו מקומות בסביבות ירושלים. וסולת למנחות היו מביאים ממכמס ויוחנה. מכמס הוא מקום בנחלת בנימין, צפונית מזרחית לירושלים, שיש בו מרחבים מישוריים ופוריים הפונים דרומה אל השמש ומתאימים לגידול דגן. ויוחנה הוא באזור בית שמש, ובשתי המקומות היו גדלים חיטים משובחים שניתן להפיק מהם סולת משובחת למנחות. הוא מבין שמן לצורך המנורה ולמנחות, מתקוע שבגליל, שם היו גדלים זיתים שניתן להפיק מהם שמן איכותי ביותר. ובהלכה שלמדנו, מפרט הרמב״ם מאיזה מקום הביאו כל סוג של קורבן או מנחה, לומר שלמעשה לא היו מביאים סתם כך קורבנות מובחרים, אלא היו מביאים כל קורבן מהסוג המובחר ביותר שניתן היה להשיג. אך אין זה חיוב גמור להביא מהמובחר ביותר שיש בכל ארץ ישראל, אלא החיוב הוא באופן כללי להביא מובחר ולא כחושים וכאורים. הלכה ג' כל העצים החדשים שלא השתמשו בהם מעולם, קשרים למערכה של האש על גבי המזבח, ולא היו מביאים משל עצי זית ולא משל עצי גפן משום יישוב ארץ ישראל, כי אם הקצצו עצי זית ועצי גפן לצורך העצים שעל המערכה, הרי מכיוון שהיו צריכים עצים רבים בבית המקדש, הרי לא ימצו יין לשתייה ושמן לאכילה ולשיחה, ותחרב ארץ ישראל. משום שהיין והשמן חשובים הם. וכתב המשנה למלך שדין זה הוא אף בשאר העצים שנשתפכה ארץ ישראל בפירותיהם כגון דקל ורימון. אך בשאר העצים, אף אם הם עושים פרי, לא נאמר דין יישוב ארץ ישראל, וניתן להשתמש בעציהם למערכה של בית המקדש. ובאילו מיני העצים היו רגילים להביאם למערכה, במורביות, דיינו ענפים, של תאינה, של חורשין שאינן ביישוב, דיינו עצי תאינה גדלים בחורשות מחוץ למקום יישוב, שפירותיהם אינן ראויים לאכילה, ולפיכך בקציצת ענפיהן אין חשש משום יישוב ארץ ישראל. ובענפים של עץ אגוז, וכן בענפים של עץ שמן, מין עץ ארז שבוער יפה, שהענפים של האגוז ושל עץ השמן ניצתים במהירות ובוערים בצורה יפה ואינם מדיפים עשן רב. ואף שעץ האגוז עץ מאכל הוא, הרי כבר נתבהר שרק העצים שנשתפכה בהם ארץ ישראל, חששו להם לקוצצה משום יישוב ארץ ישראל. ומידת הגזרים שעשה משה רבינו לצורך המערכה, דיינו כדי לקיים את המצווה להעלות למערכה שני גזרי עצים מדי יום בבוקר ובערב, הרי הם היו אמה אורכם ואמה רוחבם, שכל אחד מהם היה ארוך אמה ורחב אמה כגודל מקום המערכה שהייתה במשכן. וצריך לומר שהם היו מונחים זה על גבי זה. ועובים כמח הגדי של שאה, כעובי מקל קטן שמעבירים אל שפת הכלי כדי לגרוף בו את העודף בכלי מדידה המחזיק שאה. שהעובי זה היה קבוע וידוע, וזה היה העובי של גזרי הצאה מהערכה שעשה משה, וכמותה נוסין לדורות, שאף בדורות הבאים כאשר בנו את המזבח בבית המקדש ומקום המערכה היה גדול יותר, בכל זאת השאירו את גודל שני גזרי העץ שהביאו למערכה, כגודל שהיו בימי משה רבינו אמר אורכם ואמר רוחבם ואופיים כמח הגדי של שאה, או משום שהבינו שיש עניין שבגודל זה הם צריכים להיות, או כדי לעשות זיכרון לגזרי העצים שעשה משה רבינו. אך גודל זה הוא רק של שני גזרי העצים שהיו מעלים כאמור בבוקר ובערב, אבל שאר העצים שמעלים למערכה בשביל להגביר את האש אין שיעור לגודלם. הלכה דלת וכיצד היו עושים בזריעת חיטי המנחות, ואיך היו מכינים את היין לנסחים, כדי שהמנחות והנסחים יהיו המובחרים ביותר, פותח הרמב״ם באופן זריעת חיטי המנחות, שבעל השדה היה מאבד את השדה בצורה הבאה, נר חצי השדה בשנה הראשונה, שבשנה הראשונה הוא היה חורש רק חצי מהשדה, ומניחה חרושה ואינה זורעת שנה הבאה, וחורש וזורע חיטים בחצי השני באותה שנה, אך אינו משתמש בהם למנחות, כי הם עדיין אינם החיטים המובחרות, שרק חלק השדה שלא זרו אותו במשך שנה, הוא מתחזק ומקבל יותר כוח, ובשנה הבאה הוא יעשה חיטים יפות יותר. ומכל מקום היו חורשים אותו בשנה זו, כדי שלא יעלו עשבים וקוצים בשדה ויכחישו את כוחה. ובשנה השנייה, נער חורש את החצי שזרה וגדל בחיטים בשנה הראשונה, ואינו זורע חצי זה כדי שתנוח מצמיחתה בשנה הקודמת, וזורע את החצי האחר שנח בשנה שעברה, קודם לפסח 70 יום, שאז השמש מתגברת ומשביחה את התבועה, כי בסמוך לעונת הקיץ כוח השמש מתגבר והולך יותר מאשר בתחילת תקופת החורף שאין השמש בגבורתה, וקרני השמש בתקופה זו משביחים את התבועה במיוחד. ולפיכך החיטים שיצמחו מזריעה זו יהיו מובחרים יותר, ודין זה שאת החצי שבשנה הראשונה הוא רק חרש, הרי בשנה השנייה הוא זורע כדרכו לאחר חרישה אחת, הוא רק בשדה אבודה, דהיינו שדה שהייתה מעובדת לפני אותה שנה הראשונה. אך אם לא הייתה השדה עבודה, שלפני השנה הראשונה השדה לא הייתה מעובדת כלל, הרי מכיוון שזו שדה בורה, הרי קודם זריעתו את חצייה בשנה השנייה לצורך המנחות, חורש ושונה, שהוא צריך לחרוש פעמיים כדי שתעובד הקרקע היטב, ורק אחר כך הוא זורע באותו חצי של השדה חיטים לצורך המנחות. ומה שהוא עושה את הזריעה באופן כזה שבכל פעם הוא זורע חצי מהשדה, ונער את חצייה השני, ולא משאיר את כל השדה חרושה שנה אחת וזורע את כולה בשנה שלאחריה, ומשום שמעבר לכך שכאשר לא זורים את השדה במשך שנה אחת, הרי בשנה שלאחריה היא צומחת טוב יותר, הרי כאשר באותה השנה זורים רק חצי מהשדה ונותנים לחצייה השני לנוח, הרי כל כוח הצמיחה של השדה מתרכז באותו חצי שזורע בשנה זו, והוא מצמיח טוב יותר. ולאחר שהוא קוצר את החיטים, הרי הוא בורר את החיטים יפה יפה, מהחיטים המתולעות ומתערוב את מינים אחרים, ואחר כך שף שהוא משפשף את החיטים בידו ובועט בהן ברגלו, והוא עושה את השיפה והביתה הרבה, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה, עד שהתקלפו החיטים מקליפתם. ממשיך הרמב״ם ומבאר בהלכה ה' כל החיטים של מנחות, טעונין, דיינו שצריכים לעשות בהם 300 שיפה, דיינו 300 שפשופים, שהוא מוליך ומביא את כף ידו על החיטים 300 פעמים, וכתב הרמב״ם בפירוש המשניות שהוא עושה את השיפה כדי להסיר מהחיטים את האפר והלכלוך. ו-500 בעיטה, שהוא דורס עליהם ברגלו 500 פעמים, עד שתהה קליפתה נשברת ויהיה ניתן להסירה. וסדר השיפות והבעיטות כך הוא שף אחת שהוא משפשף בידו פעם אחת, שהוא מוליך ומביא את כף ידו על החיטים פעם אחת, ובועט שתיים שדורס ברגלו פעמיים על החיטים, ולאחר מכן שף שתיים שהוא משפשף בידו פעמיים על החיטים, ובועט שלוש. נמצאו 3 שיפות ו-5 בעיטות, וחוזר חלילה שהוא שף ובועט כסדר הזה 100 פעמים, עד שיגמור לעשות 300 שיפה ו-500 בעיטה. ועושה כך כדי שיתקלפו החיטים הרבה מקליפתן, ומשמע מפשטות לשון הרמב״ם כאן, שאף השיפה היא לצורך הסרת הקליפות. אך כאמור, בפירוש המשניות כתב הרמב״ם שרק הבעיטה היא לצורך הסרת הקליפות, והשיפה ביד היא כדי להסיר מהם את האפר והלכלוך. ממשיך הרמב״ם וחושב האהבה וההולכה בשיפה אחת להחמיר, שהגמרא במנחות מסתפקת האם מחשבים את הולכת והבאת היד על החיטה כשני שפשופים? דהיינו שצריך רק 250 פעמים של הולכה והבאה יחד של ידו על החיטים, או שההולכה והבאה נחשבת לשפשוף אחד, וצריך 500 פעמים, והגמרה נשארת בספק, ופסק הרמב״ם להחמיר, ואחר כך תוכן את החיטים לסולת, ומרקד שמנפה את הסולת מהקמח שבה יפה יפה, שנתבהר בפרק הקודם שכל סולת שנשאר בקמח פסולה. ועד כאן באופן הכנת הסולת למנחות, ואתה עובר הרמב״ם לאופן ההכנה של היין לנסחים. על החבב היו מבין ענבים לצורך היין לנסחים, מן הרגליות, גפן שזמורותיה אסרועות על הארץ לרגלי אדם, ולא מן הזמורות המודלות לגובה, משום שהיין המופק מן הרגליות משובח יותר, והיו לוקחים אותם מן הקרמים העבודים פעמיים בשנה, שטיפלו בהם פעמיים בשנה, וכתב הרמב״ם בפירוש המשניות שעבודת הקרמים שעשו פעמיים בשנה היא לחפור סביב גזען כן בריכות ולהשקותם, ולחתוך את קצות הזמורות ולהפוך בחרישה את כל אותה האדמה כדי שייכנס בה המים והאוויר. וכתב המארי קורקוס שהיין המופק מגפנים אלו מעולה בכפליים משאר העינות. ודורך הענבים ברגליו מיד לאחר הבצירה, ואחר כך קונסין אותו את היין בחביות קטנות. מבאר רש"י שזהו משום שכאשר מניחים את היין בחביות גדולות, הרי כאשר הוא משתמש בחלק מהיין שבחבית, ומשאיר חבית שאינה מלאה, נפגם טעם היין הנשאר בחבית. ואין מניחין אותן את החביות אחת אחת ולא שתיים שתיים אלא שלוש שלוש יחד, שכך החבית האמצעית מבין השלוש יינה שמור מהאוויר שבסביבות החביות, וממנה היו לוקחים את היין לצורך הניסוך על המזבח כפי שהתבהר בהמשך ההלכה, ואינו ממלא את החבית ביין עד פיה כדי שיהיה ריחו נודף. דהיינו שריח היין יישאר ולא יפוג, כי על ידי שאין החבית מלאה לגמרי, עדי היין עולים לחלקה העליון, ודבר זה שומר על ניחוח היין שלא יפוג. ואינו מביא את היין לנסחים, לא מפי החבית, מהיין שבראש החבית, מפני הקמחון העולה על פני היין, שזהו עובש לבן כקמח הצף על פני היין, ולא משוליה מפני השמרים, שלא יביא מהיין שבתחתית החבית, בגלל השמרים שהם משקע סמיך המצטבר בשולי החבית, אלא מביא יין משלישה האמצעי של החבית, ששם היין נקי ללא קמחים ושמרים, ומאמצעה של החבית האמצעית. דיינו מהשליש האמצעי של החבית הממוצעת העומדת באמצע בין שתי החביות, שכאמור חבית זו היא המשובחת ביותר, כיוון שהיא שמורה מהאוויר המאפשת היין. על החזיין היה הגזבר הממונה בבית המקדש, יושב במקום מזיגת היין מהחבית, והיין יוצא מן הנקב שבצד החבית, והגזבר עוקב אחר היין היוצא מהחבית, כיוון שיראה שינוי השמרים מתחיל לצאת, שיראה שינוי במראה היין היוצא מהחבית, שמעיד על כך שהשמרים עומדים לצאת, פוסק הגזבר את מזיגת היין מהחבית, ואינו לוקח יותר יין מהחבית לצורך המנחות. וממתי מביא יין מהחבית שאפשר לנסחו על המזבח, מאחר 40 יום לדריכתו? דהיינו 40 יום לאחר שנסחט היין מן הענבים, משום שנאמר בנוגע לנסחים בפרשת פנחס, אסך נסך שיחר להשם, ויין שלא עברו עליו 40 יום, אינו מספיק חזק וחריף ואינו משקר, והוא יכול להביאו עד שתי שנים מדריכת הענבים, או יתר מעט, מעט יותר משנתיים לאחר דריכת הענבים, שעד אז טעמו ערב ומשובח. אך לאחר מכן אין טעמו מעולה כל כך, שנוסרת בו מעט מרירות. אך זהו רק לכתחילה. אך בדיעבד אם מביא יין ישן אפילו מכמה שנים, הרי זה כשר, אך זהו בתנאי שלא ייפסד טעמו מחמת יושנו. ועד כאן בעניין היין לנסחים, ואתה עובר הרמב״ם לסוגי השמן השונים, והכשר מהם למנחות ולהדלקת המנורה. הלכה ח', תשע מינין, דיינו סוגים, ישנן בשמן זית. והיווצרות תשעת המינים היא מפני שינוי מעשיו, שינויים באופן בחירת הזיתים ובתהליך ייצור השמן. כיצד זית שגרגרו בראש הזית, שכתב גרגיר גרגיר מראש העץ, ששם הזיתים קודמים להתבשל מפני שהחמה זורחת עליהם, ובררו אחת אחת, שהוא בירר כל זית בודד, שיהיה שלם, בשל ומובחר ביותר, וקטשו במכתשת כדי שיצא שמנו, וזהו השמן המשובח ביותר, היוצא על ידי ביקוע הזיתים. כי כאשר השמן יוצא על ידי דחיקת הזית ביותר, הוא פחות צלול ומשובח. ולאחר קטישתו נתנו את הזית לסל כדי שיזוב ממנו השמן לתוך הכלי שתחתיו, שהזיתים היו נשארים בסל והשמן היה מסתנן דרך הנקבים לכלי שהיה מונח מתחת לסל. הרי השמן שיצא ממנו הוא מן השמן הראשון המשובח ביותר, ואם חזר אחר כך הוא טענו את הזית בקורה, שהניח על הזיתים את קורת בית הבד כדי שמתוך כובדה יסחטו הזיתים, הרי השמן שיצא ממנו הוא מן השמן השני בטבעו, שכאמור מן השמן המשובח ביותר, וכאשר רק בוקים את הזית במכתשת, ומניחים אותו בסל שהשמן יזוב ממנו מאליו. אך כאשר דוחקים את הזיתים בכוח בקורה, השמן שיוצא מהם הוא פחות משובח. זאת מלבד העובדה שהשמן הראשון שיוצא ממנו הוא המשובח ביותר, והשמן השני שנותר בזיתים הוא משובח פחות. ואם חזר ולקח את הזיתים אחר שטענו בקורה ותחנו ברחיים, וטענו בקורת בית הבד פעם שנייה כדי להוציא ממנו את שארית שמנו, הרי השמן שיצא ממנו הוא מן השמן השלישי בטבעו, דאף שהוא מפיק את השמן בפעם השלישית באותה צורה שהוא מפיק אותו בפעם השנייה על ידי טעינה בקורת בית הבד, הרי השמן שמפיקים לראשונה הוא משובח יותר, והשמן שמפיקים לאחרונה שהוא רק שיריים הוא פחות משובח. וכל שלושת הסוגים הראשונים של השמן הם שמן שהופק מזיתים שבררה מיטב אחד אחד. ושלושת סוגי השמן הבאים הם מזיתים שמסכן כולן בערבוביה, שכתף את הזיתים מהעץ בלא לברור את הטובים שבהם, וכתף את הזיתים מכל העץ ולאו דווקא מהזיתים המשובחים שבראשו. ואלן אחר כך לגג הבית ושטחם שם, כדי לרקח בשמש את הזיתים שאינם בשלים עדיין, וחזר וברר גרגר גרגר כדי שיהיו בידיו הזיתים הבשלים והמעולים, ומכל מקום אין הברירה שבורר בגג, מעולה כל כך כמו הברירה שעושה בראש האילן, שמלבד העובדה שכאשר הוא כותף את הזיתים רק מראש האילן, לכתחילה יש לו את הזיתים הכי משובחים, הרי באופן שהוא בורר את הזיתים באילן, ולכתחילה בורר את הזיתים הכי משובחים שיש, ואילו כאשר הוא כותף כמות של זיתים בערבוביה, גם כאשר הוא בורר את המשובחים שבמה שכתף, אין הם בהכרח הזיתים הכי משובחים שהיו על העץ. וכאשר לאחר מכן קטשן כדי שיצא שם נעם ונתנן לסל, כדי שיזוב השמן לתוך הכלי שתחתיו, הרי השמן שיצא ממנו הוא מן השמן הרביעי, שהוא המשובח ביותר, מאופן כתיפה זה של זיתים, שאין בידיו את הזיתים הכי משובחות. ומכל מקום הסוג של קטישה הוא אופן הפקת השמן המעולה ביותר, וכפי שנתבאר, שכך מפיקים את השמן הכי משובח. ואם טענו בקורה אחר כך, הרי השמן שיצא ממנו הוא מן השמן החמישי, ואם חזר וטחן זיתים אלו ברחיים, וטענה להם את הקורה פעם שנייה, הרי השמן שיצא ממנו הוא מן השמן השישי, ושלושה סוגי שמן נוספים, הם הבאים מזיתים שמסכן ללא שברר אותם כלל, אלא לקח מכל הבא ליד, והתנן בתוך הבית, שלאחר שכתף את הזיתים מניחם בגומה נקראת מעתן הנמצאת בבית, עד שילקו, שירקבו מעט שמחמת הריקבון הם מתרקחים וניתן להפיק מהם שמן, ואלן לאחר מכן לגג ונגוון, שיבש את הזיתים מהלחלוחית שעליהם, שאותה לחלוחית איננה שמן ולפיכך הוא מנגב אותה, שבאופן זו הוא מקבל את הזיתים באיכות הכי גרועה משלושת אופני לקיחת הזיתים לשמן, וגם באופן זה ישנם שלושה אופנים בהפקת השמן מתוך הזיתים, שבאם אחר כך קטש את הזיתים ונתן לסל, השמן שיצא ממנו הוא מן השמן השביעי, ואם חזר וטען זיתים אלו בקורה, השמן שיצא הוא מן השמן השמיני, ואם חזר אחר כך וטחן את הזיתים ברחיים וטען עליהם את הקורה פעם שנייה, הרי השמן שיצא מהם הוא מן השמן התשיעי הגרוע ביותר באיכותו. דיינו שישנם שלושה אופנים בבחירת הזיתים שמהם מפיקים את השמן, דבר הקובע את איכותו של השמן, וישנם שלושה אופנים בצורת הפקת השמן מהזיתים, וגם דבר זה קובע את איכותו של השמן, שבכל אחד מאופני בחירת הזיתים ניתן להפיק את השמן בכל אחת משלושת הצורות, וכך יש לנו תשעה מינים שונים בשמן. ממשיך ומבאר הרמב״ם בהלכת ת, שאף על פי שכולם, כל סוגי השמנים שנתבארו בהלכה הקודמת כשרין למנחות, ארמין השמן הראשון שנתבאר, שהוא באופן ברירת הזיתים המעולה ביותר, ואופן הפקת השמן מהזיתים המעולה ביותר, אין למעלה ממנו, שאין שמן מעולה ממנו, שרי הוא הופק מהזיתים המשובחים ביותר, ועל ידי קטישה במכתשת, שכאמור באופן זה הקטישה גורמת רק לביקוע הזיתים ולא למייחתן לגמרי, ולפיכך השמן יוצא זך ונקי לחלוטין משמרים, שרי השמן יוצא מהזית מעצמו, וכך הוא הצלול ביותר. והשני שנמנע אחריו, שום מזיתים מסוג א', והפקת שמן שנייה באיכותה, שעל ידי תאינה בבית הבד, והשמן שנמנע רביעי, שום מזיתים מסוג ב', והפקת שמן באופן המעולה ביותר, שניהן שווים באיכותם, שהם בדרגה אחת פחותים מהשמן הראשון, שהוא בזיתים מסוג א', והפקת שמן באופן המעולה. ואחריהם מן השמן השלישי, שום מזיתים מסוג א' והפקת שמן מאיכות שלישית, והחמישי שום מזיתים מסוג ב' והפקת שמן באיכות שנייה, והשביעי שום מזיתים מסוג ג' והפקת שמן באיכות ראשונה, הרי שלושתן שווין באיכותם. ואחריהם מן השמן השישי, שום מזיתים מסוג ב' והפקת שמן באופן השלישי, והשמיני שום מזיתים מסוג ג' והפקת שמן באופן השני, ושניהם שווין באיכותם. ומן השמן התשיעי, שהוא מזיתים מסוג ג' והפקת שמן באופן השלישי, אין למטה ממנו, שהוא הגרוע ביותר. ובהלכה י' יבאר הרמב״ם, שמכיוון שכולם קשרים למנחות, מדוע מחלקים את תשעת הסוגים? הלכה י' אין קשר למנורה, אלא מן השמן הראשון ורביעי ושביעי בלבד, המופקים מהזיתים על ידי קטישה במכתשת, ולא על ידי תאינה בבית הבד, שנאמר בפרשת הצווה בנוגע לשמן המנורה, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור. ומהמילה קטית למדים שאין קשר למנורה, אלא יוצא מן הקטוש בלבד, ולא שמן שיוצא על ידי תאינת הקורה עליהם, או על ידי תחינת הזיתים. ואף שהשמן הרביעי והשביעי הם מזיתים שאינם משובחים כל כך, מכל מקום קשרים הם למנורה, כי התורה הקפידה רק על כך שיהיה השמן מופק על ידי קטישה. אבל למנחות, כולן, כל תשעת סוגי השמן קשרים, כי דורשים מהפסוק קטית למאור, שדווקא השמן המיועד למאור להדלקת המנורה צריך להיות קטית, אבל לצורך המנחות, כל סוגי השמן קשרים. מבאר הרמב״ם בהלכה י' ומאחר שכולן כל השמנים קשרים למנחות, למה נמנו בסדר חשיבותם שהמשנה מונה תשעה מינים בשמן, וכפי שנתבאר בהרחבה בהלכות ח' וט', וכך גם בנוגע למנורה, שאומרים שהראשון, הרביעי והשביעי קשרים למנורה, ולא אומרים סתם שכל שמן המופק על ידי קטישת הזיתים קשר למנורה, הרי זהו כדי לידע מהו השמן היפה, המשובח שאין למעלה ממנו, ומהו השווה, דהיינו הממוצע, ומהו הפחות בשבחו מכולם, שהרוצה לזכות את עצמו, יחוף יצרו הרע, וירחיב ידו, ויביא קורבנו מן היפה והמשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו. דהיינו שאין הוא חייב להביא בדווקא את המין הכי יפה, אלא שמאותו מין שמביא, הוא צריך להביא מהמשובח שבאותו המין. הרי נאמר בתורה בפרשת בראשית לגבי קורבנו של הבל, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלוויהן, דהיינו מהמובחרים והשמנים שבהם, ונאמר שם, ואישה השם אל הבל ואל מנחתו, שהשם פנה דווקא אל הבל ואל מנחתו שהביא את מנחתו מהמובחר, ולא אל מנחתו של קין שלא הביא מהמובחר. וגם בהבל אנו רואים שהוא לא הידר להביא את המין החשוב ביותר שהוא בקר, אלא הביא מהמובחר מהמין שהביא שהוא ממין הצון. כי האדם הביא מן המובחר שברכושו כדי להשריש בדעתו את הכתוב להשם הארץ ומלואה. ולצורך כך יש לו להביא מכל מין, גם מהמינים הפשוטים, את המובחר ביותר, כי בכך נוספת בו הכרה שכל מין ומין הוא של בורו. והרמב״ם כבר כתב בתחילת הפרק שכל דבר שיביא לקורבן יביא מן המובחר, אלא ששם הרמב״ם שולל שלא יביא כחוש וחאור שאינו מובחר, שזוהי חובה להביא מן המובחר. וכאן הרמב״ם מוסיף שהרוצה לזכות את עצמו יביא את קורבנו מן היפה והמשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו, שזהו לא חיוב, שהרי אף קורבן שאינו הכי יפה ומשובח יכול להיחשב לקורבן מובחר, אך כאשר הוא רוצה לזכות את עצמו ולחוף את יצרו הרע, יביא את היפה והמשובח ביותר. ממשיך הרמב״ם, והוא הדין לכל דבר שהוא לשם הקל הטוב, שיהיה מן הנאה והטוב, שאם בנה בית תפילה, בית כנסת, יהיה נאה מבית ישיבתו, מהבית שהוא עצמו דר בו, אכיל רעב יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו, כיסא ארום, אדם שאין לו מה ללבוש, יחסה מן היפה שבכסותו, יקדיש דבר מנכסיו לבית המקדש, יקדיש מן היפה שבנכסיו. וכן הוא אומר בפרשת ויקרא, בדין הקרבת קורבן שלמים, כל חלב להשם, שאת החלק המובחר שבקורבן יש להקריבו על גבי המזבח להשם. ואף שהפסוק מדבר לגבי קורבן הבא מהבהמה, ניתן ללמוד ממנו שכל דבר שהוא לשם השם, יש להביאו מהמשובח. כפי שמהבהמה מביאים את חלב הבהמה שהוא החלק המשובח שבה. וכאן מסתיים הפרק השביעי, ובכך סיימנו את הלכות איסורי מזבח. סליקו לו הלכות איסורי המזבח. נסתיימו להם הלכות איסורי המזבח, בריך רחמנה דסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. ובשיעור הבא נתחיל בעזרת השם בלימוד הלכות מעשי הקורבנות.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.